יומא דף ממלף, מתחילים בעזרת השם, ארבע שורות מלמעלה, במילים אמר רב חיסדה. עיקר השכר שמקבלים זה הלימוד התורה, בפרט תורה שבעל פה, כמו משנה, גמרא וכדומה, שצריך בשביל זה הרבה עמל התורה. מבין כל התורה שבעל פה, מהם הנושאים שמקבלים עליהם הכי הרבה שכר? המשנה אומרת מסכת אבות, פרק ג', משנה י"ח, אמר רבי אליעזר בן חיסמה, כינין, שתכף נעסוק בנושא הזה, ופתחי נידה, שזה הלכות טומאה וטהרה של טומאת נידה, הן גופי ההלכות. מה הכוונה? מבאר רבינו עובדיה מברטנורא, חידוש גדול, הוא כותב בלשון הזאת, עיקר תורה שבעל פה שמקבלים עליה שכר. זאת אומרת שההלכות האלה של מה שאמרנו דיני טומאת נידה וגם כינין שנעסוק בהם בעזרת השם, עליהם, על הנושאים האלה, הם עיקר תורה שבעל פה ומקבלים עליהם הכי הרבה שכר. אם מקבלים כל כך הרבה שכר, אז למה לא נצטרף להיות מאלה שנוחלים ולוקחים חלק בשכר הגדול הזה? יכולים להיות מקרים מגוונים בזמן בית מקדש, שאדם מתחייב להביא כן, כנים בלשון רבים, כן בלשון יחיד. מה זה כן עם קוף כמובן? כמו כאן ציפור, כן של שתי עופות, או שתי תורים, או שני בני יונה, שזה שתי סוגים של יונים, תורים זה סוג אחד, בני יונה זה סוג אחר. יש מקרים מגוונים שמתחייבים להביא את הקן הזה של שתי העופות. עוף אחד לקורבן עולה ועוף אחד לקורבן חטאת. לדוגמה, בתחילת פרשת תזריע בספר ויקרא, כותבת התורה שהיא יולדת ביום טהרתה, שהיא רוצה להתחיל לאכול קורבנות ויכנס לבית המקדש, היא מביאה קן של שתי עופות אם אין לה כסף לקנות את הכבש לקורבן עולה, היא צריכה להביא עוף לחטאת בכל אופן, וכבש לקורבן עולה, אבל אם אין לה כסף לקנות כבש לקורבן עולה, אז היא מביאה קן של שתי עופות, עוף אחד לעולה ועוף אחד לקורבן חטאת. יכול גם להיות אדם שנטמא בטומאת זב, שזה סוג של טומאה, שכשהוא נטהר הוא מביא קן של שתי עופות, יכול להיות עוד ועוד דוגמאות כאלה. מחדש רב חיסדה ואומר, אין הכינין מתפרשות. כשמפרישים כן של שתי עופות, שאחד מהם צריך להיות קורבן עולה והשני קורבן חטאת. דרך כלל כשבאים להפריש קורבן, אתה לוקח בהמה למשל ואתה אומר, הרי זו עולה, הרי זו חטאת, הרי זו שלמים, כל קורבן שאתה בוחר. מתי אתה מפריש את הקורבן? מתי שאתה רוצה. בקן של שתי עופות, אתה לא יכול להקדיש ולקבוע איזה עוף יהיה עולה ואיזה עוף יהיה חטאת מתי שאתה רוצה. יש לך, לבעל הקורבן, הזדמנות אחת, ואם לא מימשת אותה ולא ניצלת אותה, אתה לא יכול יותר לקבוע איזה עוף יהיה לעולה ואיזה עוף יהיה לחטאת, והיחיד שיוכל לקבוע יהיה הכהן בזמן שהוא יקריב לך את הקורבנות האלה. אז הוא יאמר, זה לעולה וזה לחטאת, והוא יקריב את העולה כמו שמקריבים קורבן עולה, ואת החטאת כמו שמקריבים קורבן חטאת. אלא או בלקיחת בעלים, אפשר לקבוע איזה עוף יהיה לעולה או לחטאת, מתי שקונים את העופות או מתי שמפרישים אותם, אחד שיש לו עופות משלו, יש לו שובח של עופות, הוא רוצה לקחת משלו, אז מתי שמפריש את שתי העופות, הוא יכול להחליט, זאת תהיה לעולה וזה יהיה לחטאת. או בעשיית כהן. כשהכהן מקבל את הקן של שתי עופות, הוא קובע איזה לעולה ואיזה לחטאת. אבל בכל משך הזמן של בין הזמן שהוא הפריש את שתי העופות, עד שבאים ומקריבים את שתי העופות, אם הוא לא הקדיש באופן מיוחד את העוף הזה לעולה והעוף השני לחטאת, כשהוא הפריש, כשהוא לקח את זה, כשהוא פשוט ייחד את שתי העופות לקן שלו, הוא לא אמר באותו זמן איזה מביניהם יהיה לעולה ואיזה לחטאת, ואחר כך, אחרי קצת זמן, הוא רוצה לקבוע, זה לעולה, זה לחטאת, הוא כבר לא יכול יותר. היחיד שיוכל לקבוע בהמשך זה רק הכהן בעצמו. סתם ככה טוב להגיד שזה פותר הרבה מאוד בעיות, כי ברגע שיש אפשרות לקבוע איזה לעולה ואיזה לחטאת, וקבעו מה יהיה לעולה ומה יהיה לחטאת, ברגע שעופות מתערבבים אחר כך, זה סיפור מאוד לא פשוט איך להקריב את העופות האלה אחר כך. כי קורבן עולה מקריבים בצורה אחת, וקורבן חטאת בצורה אחרת, זה בעיה רצינית. יש מסכת שלמה, מסכת קינין, והיה ממונה מיוחד בית המקדש, קראו לו פתחיה, ויש אומרים שזה מרדכי היהודי המפורסם מגילת אסתר, שהוא היה חכם גדול מאוד, רק הוא היה יכול להיות ממונה על כל התחום הזה של הקינין. אז לכן, סתם ככה, יצא טובה, עוד מעט יבנה בית מקדש, לא לקבוע איזה אוף יהיה לעולה ואיזה אוף יהיה לחטאת בקינים האלה. לתת לכהן להחליט, כי אז אם יתערבבו, לא משנה מה יקרה איתם, אתה לא יהיה לך תרדה מה יהיה לעולה ומה יהיה לחטאת. זה מונע הרבה מאוד בעיות. אמר רב שימי ברשי, בסדר, זה דווקא יכול מאוד להיות דבר טוב שלא יקבעו איזה לעולה ואיזה לחטאת, איזה מהעופות. אבל מה איתם את הרב חיסדה? צריך מכל הזה מהפסוק לקבוע את הכלל הזה, שרק או מתי שמפרישים את שתי העופות, את הכן, אז אפשר לקבוע איזה לעולה ואיזה לחטאת, ואם לא קבעו אז רק הכהן יוכל לקבוע בזמן ההקרבה. מאיפה המקור לזה מהפסוק? אז מביא לזה מקור, תכתיב. כתוב לגבי יולדת שבאה ביום שהיא יכולה להיטהר, אחרי שהיא כבר טבלה ורוצה להביא את הקורבן בשביל להיטהר, עד כדי כך שתוכל להיכנס לבית מקדש ולאכול בשר של קורבנות, כמו קורבן פסח וכדומה שאישה יכולה לאכול, ורוצה להיות טהורה לקודשים, מביאה את הקורבנות של יולדת, ואם היא ענייה, אין לה כסף לקנות כבש לעולה, הסדר הנורמלי הוא שמביאה כבש לקורבן עולה ואוף לקורבן חטאת. אבל אם אין לה כסף, היא יכולה להביא שתי עופות, אחד לעולה ואחד לחטאת. אומרת התורה, ולקחה שתי תורים, או שני בני עונה, אחד לעולה ואחד לחטאת. ולקחה. זאת אומרת, כשהיא לוקחת, היא יכולה לקבוע מה יהיה לעולה, מה יהיה לחטאת. ופסוק נוסף כתוב לעניין זב, אדם שנטמע בתומת זב, שהוא רוצה להיטהר, גם שם, ביום שהוא נטהר לקודשים, הוא מביא גם עופות, כן של שתי עופות, שם אומרת התורה, ועשה אותם הכהן, מתי שהכהן מקריב את הקורבנות, אז הוא יכול לקבוע אחד חטאת והאחד עולה, הוא יכול לקבוע איזה יהיה לחטאת והשני לעולה. רואים מפה, שהכן של שתי העופות מתפרש איזה עולה ואיזה חטאת, או בלקיחה, מתי שלוקחים את העופות, מפרישים את העופות, או בעשייה, כשמקריבים אותם בפועל. זה הדין של רב חיסדה. מביאה הגמרא קושיה. איך אתה אומר שאי אפשר בכל רגע ורגע להחליט? על העופות האלה, יש לי פה שתי עופות שאחד מהם אמור להיות עולה והשני אמור להיות חטאת, אני לא יכול כל רגע להחליט זה לעולה וזה לחטאת, יש לי קושייה. מי טבעי. ברייטה אומרת על הסעיר להשם. הרי ביום הכיפורים עושים גורל על שני סעירים, איזה סעיר יהיה קורבן להשם, ואיזה סעיר ישלחו אותו לעזאזל. כתוב שם סעיר אשר עלה עליו הגורל להשם ועשה הוא חטאת. הגורל, כתוב שם הגורל, אחרי זה כתוב ועשה הוא חטאת, דורשים מזה. הגורל עושה חטאת, הוא קובע איזה סעיר יהיה להשם ואיזה סעיר יהיה לעזאזל. כי יש בתוך הקלפי, כמו שאמרנו בשיעורים הקודמים, שתי גורלות, אחד כתוב על זה להשם והשני כתוב על זה לעזאזל. הכהן גדול מוציא את שתיהם, שם על כל אחד על סעיר אחר. ולפי זה ידעו איזה סעיר הוא להשם ואיזה סעיר הוא לעזאזל. אבל רק הגורל קובע איזה סעיר יהיה חטאת להשם. אבל אתה לא יכול פשוט להקדיש בפה. הכהן גדול לא יכול לומר בפה, הרי זו עולה להשם והרי זו סעיר לעזאזל. הוא לא יכול להגיד את זה בפה, רק על ידי גורל הוא יכול לקבוע את זה. הגורל עושה חטאת ואין השם, אין קריאת שם שהכהן גדול יקרא לסעיר להשם, הוא יקרא לו סעיר חטאת להשם. זה לא עושה חטאת, הוא לא יכול. בשמה צריך פסוק ללמד אותנו שהוא לא יכול? הרי התורה אומרת איך קובעים מה השעיר להשם ומה השעיר להזזל? לידי גורל. נתן, הכהן, השני השעירים גורלות, ברור שצריך גורל. למה צריכים לחדש שאם לא עשה גורל, אלא קבע בפה הכהן גדול והחליט, זה לעולה וזה לחטאת, זה לא נקבע. אין לזה שום תוקף. משמע צריך פסוק מיוחד לזה, למה שנחשוב שיש לזה תוקף? שיכול, אם לא שהפסוק היה אומר שאין לזה תוקף, הייתי יכול ללמוד מקל וחומר שאפשר כן להקדיש בפה. אבל לא דין הוא. מה זה שונה מכל קורבן? כמו שכל קורבן אפשר להקדיש בפה, ככה גם שעיר להשם ושעיר לזזל אי אפשר להקדיש בפה. ומה במקום שלא קידש הגורל? לעניין כן של שתי עופות. איך קובעים איזה עוף יהיה לעולה ואיזה עוף יהיה לחטאת? על ידי גורל? לא. על ידי שהם אומרים בפה, זה לעולה וזה לחטאת. בלי גורל. אי אפשר על ידי גורל. בכל זאת קידש השם, אפשר על ידי קריאת שם. אז אם כן כאן, לעניין השעירים של יום הכיפורים, שאפשר כן לקבוע על ידי גורל, כל שכן שיהיה אפשר לקבוע על ידי קריאת שם, מקום שקידש הגורל אינו דין שיקדש השם, ככה היינו סבורים לומר, שאם אפשר לקבוע את השעיר להשם והשעיר להזזל על ידי גורל, כל שכן שיהיה אפשר לקבוע את זה על ידי קריאת שם, כדי שלא נתאה לומר ככה, לכן תלמוד לומר הגורל ועשה הוא חטאת, הגורל עושה חטאת, ואין קריאת השם עושה חטאת. עכשיו אני רוצה להבין, מה קל וחומר פה? מה במקום בשעירים שאי אפשר לקבוע על ידי קריאת שם, אפשר לקבוע על ידי גורל? זאת אומרת ככה, מה במקום שאי אפשר לקבוע על ידי גורל, אפשר לקבוע על ידי קריאת שם, איפה זה? בשתי עופות, בכן של שתי עופות, אז כל שכן במקום שאפשר כן לקבוע על ידי גורל, ודאי שאפשר לקבוע על ידי קריאת שם. יש לי שאלה, מתי עושים את הגורל לגבי שני השעירים? בזמן שמפרישים את השעירים? לא, מפרישים את השעירים כמו מלפני יום כיפור. הגורל נעשה ביום כיפור עצמו. מתי עושים את הגורל? בזמן שמקריבים את השעירים? גם לא. אחרי שעושים את הגורל, אז ממשיכים עוד עם העבודה של הפר, רק אחרי זה חוזרים לשעירים. אז זה לא בזמן שלוקחים את השעירים, עושים את הגורל, ולא בזמן שמקריבים את השעירים, עושים את הגורל, אלא איפשהו באמצע. אז אם כן, כשאתה רוצה לעשות קל וחומר, מה במקום שלא עושים גורל, השם קובע. כל שכן במקום שעושים גורל, ודאי שהשם יקבע. מתי אתה רוצה שהשם יקבע? אם נאמר, תרצה לקבוע איזה שעיר להשם, איזה שעיר להזזל, על ידי קריאת שם. מתי אתה רוצה לקרוא שם? בזמן שאתה לוקח את השעירים? לא. מתי שאתה מקריב את השעירים? גם לא. באיזשהו זמן באמצע, בזמן של הגורל. במקום גורל אתה רוצה לקרוא שם. והיה עולה בדעתך לומר מקל וחומר שזה יהיה אפשרי. למה? הרי לעניין הכנים בעצמם זה לא אפשרי. הרי את העופות עצמם אתה לא יכול לקבוע סתם ככה באיזשהו זמן מה לעולה ומה לחטאת, רק בזמן ההפרשה או בזמן ההקרבה. אז מה, איך אתה רוצה ללמוד קל וחומר לעניין השעירים? הרי את השעירים אתה לא יכול, אתה לא קובע איזה להשם ואיזה להזזל או בזמן ההפרשה או בזמן ההקרבה, אתה קובע את זה באיזשהו זמן באמצע, אז איזה מין קל וחומר זה? וקטני, כן, והאחד אליו שעת לקיחה ואליו שעת עשייה היא. הרי פה, אם הוא רוצה במקום לעשות גורל, לקבוע איזה שעיר להשם ואיזה להזזל, הוא רוצה לקרוא שם, זה הרי לא בזמן שלקחו את השעירים ולא בזמן שמקריבים אותם. וקטני דקבע, למדנו ברייתא, שאם היינו לומדים קל וחומר, מכן לשעירים, זה היה קובע על ידי קריאת שם. אז אם כן, רואים מפה שקריאת שם, לעניין כן של עופות, אפשר לקרוא גם לא בשעת לקיחה ולא בשעת עשייה, אלא באיזשהו זמן באמצע. תרץ את הגמרא, זה לא ראיה. קל וחומר יכול לעמוד גם אם נאמר שאי אפשר להקדיש את הכן מתי שרוצים. אבל מה? יש זמן שבו אפשר לקבוע איזה מבין העופות שבכן יהיו לעולה ואיזה יהיה לחטאת. יש זמן מסוים שאפשר לקבוע. יש את הזמן שקובע לכן ויש את הזמן שקובע לשעירים. אנחנו לא מדברים כרגע על הזמן שקובע. אנחנו כרגע מדברים על מה הפעולה שקובעת מה יהיה להשם ומה יהיה להזזל, או מה יהיה לעולה ומה יהיה לחטאת. מה הפעולה שקובעת? בכן, קריאת שם קובע. ובסעירים, גורל קובע. אני הייתי אומר, מה בכן של הופעות שגורל לא קובע, מה יהיה עולה ומה יהיה חטאת בכל זאת, קריאת שם בפה קובעת? לא משנה מתי, מתי שאפשר. מתי שאפשר לקרוא השם. אז זה עוזר, על ידי מה? לא על ידי גורל, אלא על ידי קריאת שם. אז אם כן, אפילו שעל ידי גורל זה לא מועיל, אפשר לקרוא שם בפה, כל שכן, במקום שכן מועיל על ידי גורל, ודאי שיועיל בפה לקבוע איזה שעיר יהיה להשם ואיזה שעיר יהיה להזזל. זה מה שמתרץ את הגמרא. מה רב האחיקה אמר, זה הכוונה של הקל וחומר. מה במקום שלא קידש הגורל? לא פה ולא שם, לא בזמן לקיחה ולא בזמן עשייה. אפילו בשעת לקיחה ואפילו בשעת עשייה. אי אפשר על ידי גורל לקבוע בכן איזה אוף לעולה ואיזה אוף לחטאת. קידש השם, בכל זאת, על ידי הקריאת שם, אפשר כן לקבוע מה לעולה ומה לחטאת. מתי? או בשעת לקיחה או בשעת עשייה. אז אם כן, כל שכן לעניין סעירים של יום הכיפורים, שזה מקום שקידש הגורל. אפשר כן לקבוע על ידי גורל איזה סעיר להשם ואיזה סעיר יהיה לזזל. מתי? שלא בשעת לקיחה ושלא בשעת עשייה, זה לא משנה, לא מדברים כרגע על הזמן שקובעים את השם. הזמן שקובעים את השם זה באיזשהו זמן באמצע, בין הלקיחה לבין העשייה. אבל בכל אופן, איך אתה קובע מה יהיה סעיר להשם ומה יהיה סעיר לזזל? אפשר אפילו על ידי גורל, אז כל שכן, שיהיה אפשר על ידי קריאת שם, אינו דין שיקדש השם בשעת לקיחה ובשעת עשייה. אז אם כן, אתה יודע מה? אז הגורל יקבע מתי? הגורל קובע מתי, לא בשעת עשייה ולא בשעת לקיחה? בסדר. אבל אתה רוצה לקרוא שם על הסעירים? זה להשם וזה להזזל? תוכל לקרוא בשעת לקיחה? תוכל לקרוא בשעת עשייה? בסדר? אז מה נלמד מהקל וחומר? נלמד את עצם הרעיון שאפשר לקרוא שם לסעיר להשם. נקרא לו סעיר להשם, הסעיר האחד יהיה סעיר להזזל. אתה צודק באמת שמהקל וחומר, מכן, אתה תצטרך להתאים את עצמך לקל וחומר הזה, ולפי זה תוכל באמת לקרוא שם לסעירים רק או בזמן שאתה מפריש אותם או בזמן שאתה מקריב אותם. אבל אתה תוכל לקבוע מה יהיה סעיר להשם ומה יהיה סעיר להזזל גם בלי גורל. מתי? באמת, בשעת לקיחה או בשעת עשייה. ככה היינו סבורים לומר. אתם לומר, כתוב לפני כן הגורל, ואחרי זה כתוב העשה הוא חטאת, זה בא ללמד, הגורל. רק הוא עושה חטאת, ואין קריאת השם עושה חטאת. אז אם כן, הקושייה שהקשנו על דבריו של רב חיסדא נדחתה, שאפשר להסביר את הברייתא הזאת גם אם נאמר שהכן של העופות שמביאים לקורבן עולה וחטאת, מפרשים אותו רק בשעת ההפרשה או בשעת ההקרבה, וזה לא סותר שאפשר ללמוד מזה בכל זאת קל וחומר לעניין הסעירים של יום הכיפורים. מקשה הגמרא קושייה נוספת, תשמע. מטמא מקדש אני. מה זה מטמא מקדש? אדם שנכנס בלי כוונה, בשוגג, נכנס לבית המקדש בטומאה. הוא היה טמא והוא נכנס ככה לבית המקדש. כיוון שזה היה בשוגג, הוא צריך להביא קורבן חטאת. אבל זה קורבן חטאת מאוד מאוד מיוחד. עולה ויורד. מה פירוש עולה ויורד? עולה, יורד, מי עולה? אז ככה, המצב הכלכלי, שכמה ממון יש לבעל הקורבן, זה מה שקובע איזה קורבן הוא יצטרך להביא. אם הוא עשיר, אז הקורבן עולה. צריך להביא כבשה או שעירה לקורבן חטאת, רגיל כמו כל חטאת. אבל אם הוא עני, יכול במקום להביא כבשה או שעירה, הוא יכול להביא שתי עופות. אחד לעולה, אחד לחטאת. אם הוא עני עוד יותר, הוא יכול אפילו להביא מנחת חוטה. זה נקרא קורבן חטאת של עולה ויורד. אחד מהדוגמאות של הקורבן עולה ויורד, זה אדם שנכנס לבית המקדש ושוגג בטומאה. הוא צריך להביא קורבן כזה. עכשיו, הוא היה בהתחלה עני, ולכן הוא צריך להביא שתי עופות. והפריש מעות לכינו. אז הוא הפריש כסף לקנות קן של שתי עופות. הוא לא פירש אבל איזה כסף יהיה לקורבן עולה ואיזה כסף יהיה לקורבן חטאת. ועשיר, לפני שהוא הספיק להקריב את הקורבנות, הוא נהיה עשיר ברוך השם. האם הוא יכול עכשיו להביא עופות? אם הוא יקריב עכשיו עופות בתור עשיר, הוא יצא ידי חובה? יש בזה שתי דעות בדעתו של רבי יושעיה. רבי אלעזר אומר בשם רבי יושעיה, שאם העשיר מביא קורבן עני, עופות כמו עני, בקורבן עולה ויורד, לא יצא, צריך להביא קורבן החדש. צריך להביא או כבשה או סעירה. לעומת זאת, רבי חגה אומר בשם רבי יושעיה, שבדיעבד הוא כן יצא. אבל על כל פנים, כאן אומרת הברייתא, שאם אחרי שהוא נהיה עשיר, במקום ללכת ולומר, טוב, עכשיו הוא עשיר, אז הוא לא צריך להביא גם עוף אחד לעולה ועוף אחד לחטאת, אלא הוא מביא במקום זה בהמה, כבשה לקורבן חטאת. במקום ללכת ולקחת את כל הכסף לכבשה, מה הוא הלך ועשה? חילק את הכסף, חלק מזה לעולה וחלק מזה לחטאת. אחר כך אמר, אלו לחטאתו ואלו לעולתו. אבל הוא לא יכול להביא קורבן של עני, כי הוא הרי עשיר. כל מה שהוא היה עני, אז באמת היה צריך להפריש כסף, לקנות עופות, כמו קורבן עני. אבל עכשיו, כשהוא כבר עשיר, הוא צריך להביא כבשה, הוא לא יכול להביא שתי עופות. אז לכן, כאן שהוא הלך ופירש, הכסף הזה זה לצורך קורבן עולה, והכסף הזה זה לצורך קורבן חטאת. ובאים ואומרים לו, תשמע, אתה לא יכול להביא עכשיו עופות, אתה כבר עשיר, תתרגל. אתה רגיל לקטנות המוחין, כמו שזה נקרא, להביא עופות. לא, אתה כבר עשיר היום, תתרגל לרחבות. אתה צריך להביא בהמה לקורבן עכשיו. מה אתה מפריש את הכסף זה לעולה זה לחטאת עכשיו, אחרי שאתה כבר עשיר? היית צריך לקחת את כל הכסף לקורבן חטאת? מה הדין, מה עושים? מוסיף כסף על הכסף שהוא הפריש לקורבן חטאת, כי הוא צריך להביא בהמה לחטאת, והוא הפריש רק כמה שאפשר לקנות עוף. ואז הוא מוסיף עוד כסף על הכסף של הקורבן חטאת, את ההפרש בין עוף לבין בהמה, ומביא חובתו מדמי חטאתו. הוא יכול להביא את החובה. מה החובה שלו? של אדם עשיר שצריך להביא קורבן עולה ויורד, הוא חייב להביא בהמה. אז את החובה הזאת שלו, שהוא צריך להביא כבשה או סעירה לקורבן חטאת, הוא יכול להביא את זה מהכסף של הקורבן חטאת שלו, כי זה בעצם גם קורבן חטאת. אבל מהכסף שהוא יפריש לקורבן עולה, הוא לא יכול להשתמש לקורבן חטאת. אין מוסיף ומביא חובתו מדמי עולתו. עכשיו, נשאל את השאלה ככה. מה זאת אומרת? העשיר הזה, קודם כל הפריש סכום של כסף, הוא בהתחלה היה עני, כן? כשהוא היה עני, הוא הפריש סכום של כסף, בשביל לקנות עם זה קן של שתי עופות. זהו. כשהוא הפריש את הכסף, הוא קבע מה יהיה לעולה ומה יהיה לחטאת? לא. שלב ב', הוא נהיה עשיר. אחרי שהוא נהיה עשיר, הוא בא וקובע. חלק מהכסף זה לקורבן עולה, והחלק השני זה לקורבן חטאת. הוא בא וכבר קובע מה יהיה לעולה ומה יהיה לחטאת. תגיד, עכשיו אתה רוצה לקבוע? בכינין? זה לא שעת לקיחה ולא שעת עשייה. וזה עובר, אין בזה בעיה. כל הנידון הוא מה עושים מהכסף של העולם, מה עושים מהכסף של החטאת. מה נידון פה? הרי לפי דבריו של רב חיסדא, אין שום תוקף לקביעה של העשיר איזה כסף לעולה ואיזה כסף לחטאת. הוא היה צריך לקבוע את זה בשעת ההפרשה של הכסף, לא עכשיו אחרי שהוא העשיר. והאחה, כשהוא מחליט איזה מהכסף זה לעולה ואיזה מהכסף זה לחטאת, דלאו שעת לקיחה ולאו שעת עשייה, זה לא הזמן שהוא הפריש את הכסף ולא הזמן שהוא מקריב את העופות. וקטן את דקבע, בכל זאת אנחנו רואים שקבע האמירה של אותו עשיר, איזה כסף מיועד לעולה ואיזה כסף מיועד לחטאת. עד כדי כך, שעכשיו כשהוא צריך לקנות חטאת, אנחנו מתחשבים במה שהוא החליט, איזה מטבעות שהוא החליט שזה לקורבן חטאת בשביל העוף, חטאת העוף. מהכסף הזה במקום לקנות עוף אנחנו נקנה עם זה בהמה, ואם חסר כסף נוסיף עוד כסף. ומהכסף שהוא הפריש לעניין קורבן עולה, את הכסף הזה אנחנו ניתן לעולת נדבה. לא נשתמש עם זה בשביל הקורבן חטאת. מה בכלל המשמעות של מה שהוא אמר, זה כסף לעולה וזה כסף לחטאת? הרי הוא לא אמר את זה בזמן ההפרשה של כל הכסף. הוא אמר את זה בשלב מאוחר יותר, אחורה. אז האמת היא שהשאלה פה היא, האם כשהעשיר הלך וקבע, הסכום הזה של הכסף יהיה לקורבן עולה, הסכום הזה של הכסף יהיה לקורבן חטאת, כשהוא עשיר. אם הוא בפועל היה הולך ובאמת קונה עם זה שתי עופות ומקריב, היה מקריב עוף אחד לעולה ועוף אחד לחטאת. האם הוא יצא ידי חובה? אז אמרנו שיש בזה שתי דעות. האם השיר שבא ומקריב קורבן אני בקורבן עולה ויורד, האם הוא יצא או לא? אז לפי דעתו של רבי חגה בשם רבי יושיע, הוא יצא. אז אם כן, אפשר להבין מאוד טוב את דברי הברייתא, כמו שמיד אנחנו נראה. אבל אמר רב ששת ותסברה, וכי אתה יכול להבין את דברי הברייתא הזאת כמו שהם כתובים? הרי אמר רבי אלעזר, אמר רבי יושיע, לפי דעתו של רבי אלעזר בשם רבי יושיע, אי אפשר להסביר את הברייתא הזאת בצורה כזאת. כי הרי לפי דעתו, מכיוון שהבן אדם הזה נהיה עשיר, הוא לא יכול לצאת ידי חובה עכשיו בקורבן עני. אז מה זאת אומרת שהוא בא עכשיו לכסף, שבתור עני הוא הפריש חלק מזה, שהוא הפריש את הכסף הזה שיהיה לו בשביל עולה וחטאת, הוא בא עכשיו ומפריש מה יהיה לקנות עם זה עולה ועם איזה כסף הוא יקנה קורבן חטאת. הרי עכשיו הוא לא שייך בקורבנות של עוף, הוא כבר לא יכול לצאת ידי חובה בקורבנות של עוף. אז איזה מין תוקף יש לו לקחת חלק מהכסף לקורבן עוף וחלק מהכסף לייחד לקורבן עוף חטאת וחלק מהכסף לקורבן עוף עולה? הרי הוא לא יכול לצאת ידי חובה בעופות עכשיו. אז יש לו בכלל כוח ללכת ולהחליט איזה מהכסף יהיה לצורך קניית עולה ואיזה מהכסף יהיה לצורך קניית חטאת? הרי מטמא מקדש עשיר והביא קורבן עני לא יצא. אם הוא נכנס לבית מקדש בשוגג כשהוא טמא בתור עשיר, אם הוא הביא קורבנות כמו עני שנכנס לבית המקדש בשוגג בטומאה, הוא לא יצא ידי חובה. והוא יצטרך להביא קורבן עשיר, עוד אחרי זה קורבן עשיר. וכיוון זה לא יצא, כיוון שאפילו בדיעבד הוא לא יכול להביא קורבנות עוף, איך היא קבע, איך בתור עשיר הוא יכול לקבוע איזה כסף יהיה לצורך קניית עולת עוף ואיזה מהכסף יהיה לצורך חטאת העוף? אלא חייב להיות שהברייתא הזאת צריך לעדכן אותה ולתקן אותה. ואיך אתה מתקן את זה, ומה אתה אומר, מתי הכהן קבע איזה מהכסף יהיה לצורך עולת עוף ואיזה מהכסף יהיה לצורך חטאת עוף? כשעדיין היה אני. חייבים לומר ככה. כי בתור עשיר אין לו שום אפשרות לומר מה יהיה לעולה ומה יהיה לחטאת, כי הוא לא שייך לענייני קורבנות עוף בכלל, לעניין קורבן עולה ויורד. אז מה היית לך למאמר? מה יש לך לומר בכל זאת להסביר את הברייתא הזאת? שמדובר שכבר אמר מה אני אותו, שמתי קבע אותו אני, איזה מהכסף לעולה ואיזה מהכסף לחטאת, כשהוא עדיין היה אני, אותו אני, כשהוא עדיין היה אני. ועכשיו כשהוא נהיה עשיר, הוא לא יכול לצאת ידי חובה בעופות, אז אומרים לו מה הוא יעשה עם הכסף? אז מהכסף של החטאת הוא יכול להוסיף על זה ולקנות חטאת בהמה, כבשה או שעירה, ומהכסף של העולה הוא נותן את זה לעולת נדבה. אז אם כן, אך הנעמי, גם על הקושייה ששאלת על רב חיסדא, מה זאת אומרת שביום אחד בעיר הוא קובע איזה כסף זה עולה ואיזה כסף זה חטאת? הרי יש רק שתי תחנות לקבוע את זה, או בזמן הפרשת הכסף או בזמן הקרבת הקורבנות, אתה צודק. באמת מדובר פה שכשהוא יפריש את הכסף, הוא כבר ייחד איזה מהכסף יהיה לעולה ואיזה יהיה לחטאת. שכבר אמר משעת הפרשה, בזמן שיפריש את הכסף, לכן הוא כבר אמר, זה המטבעות האלה יהיה בשביל לקנות קורבן עולת העוף, המטבעות האחרות יהיו בשביל לקנות חטאת העוף. שאלת הגמרא, זה טוב, אם באמת הברייתא משובשת, אז אתה יכול להתאים אותה גם עם דעתו של רב חיסדא. אבל עבר על הרב חגה, אמר רבי יושיע, שלפי דעתו, עשיר, שבמקום להביא כבשה, הביא עופות כמו אני. אז בדיעבד, אמר רבי חגה בשם רבי יושיע, שהוא יצא ידי חובה. אז אם כן, מה היכה למימר? מה יש לך לומר ולתרץ? איך אמר רב חיסדא, שיש רק שני זמנים שבהם אפשר לקבוע בקן של עופות, איזה מביניהם עולה ואיזה מביניהם הוא חטאת? הרי כאן כתוב ברייתא מפורשת. אדם שהיה עני, והפריש כסף לקורבן של כן, והוא לא החליט מה יהיה לעולה ומה יהיה לחטאת, והוא נהיה עשיר, ואחרי שהוא נהיה עשיר, אז הוא בא וקבע, אז זה יהיה הכסף לקורבן עולה, וזה יהיה לכסף לקורבן חטאת. אתה רואה שזה נקבע? מה שהוא קבע שיהיה לצורך עולה, הופך להיות מיועד לצורך קורבן עולה, ומה שהוא קבע שזה יהיה כסף מיועד לצורך חטאת, באמת נקבע להיות לצורך קורבן חטאת. הרי זה לא זמן של הפרשת הכסף, וזה לא זמן של הקרבת העופות. איך אפשר עכשיו לקבוע? עונה הגמרא, לא תימה ואחר כך אמר, אלא אימה ואחר כך לקח ואמר. אל תגרוס שהעשיר הזה יום אחד החליט, פונה אל הכסף שהוא הפריש, ואומר זה הולך להיות בשביל הקורבן עולה וזה לחטאת. לא. עכשיו אתה לא יכול להחליט מה יהיה לעולה ומה יהיה לחטאת. אלא, כשאתה תבוא ותקנה, אתה יכול לבוא ולקנות בכסף הזה, אתה יכול ללכת עם זה לסוחר עופות, ואומר לו, תשמע, יש לי פה מספיק כסף לקנות שתי עופות, כן, של שתי עופות, אתה מוכן בבקשה למכור לי? אני לא בשמחה רבה, בשביל זה אני פה. הולך ונותן לו את הכסף, והסוחר מביא לו שתי עופות. עכשיו העשיר הלך וקבע זה לעולה וזה לחטאת, כשהוא קנה את העופות. בזמן לקיחת העופות, בוודאי יכול לקבוע איזה לעולה ואיזה לחטאת, אבל הוא עשיר. איך הוא קובע? התשובה היא, כי הרי בדיעבד עשיר, שהלך והקריב קורבן של עופות, כמו אני, בדיעבד, לפי דעתו של רבי חגה בשם רבי אלעזר, יצא ידי חובה. אז אם כן, הוא יכול לקבוע איזה לעולה ואיזה לחטאת, וזה גם מסתדר עם רב חסדא. כי הסיבה שעכשיו הוא יכול לקבוע, כי עכשיו הוא קונה את העופות, בזמן קניית העופות הוא יכול לקבוע. שואלת הגמרא, מה? מדובר פה שהוא קנה עופות? לא מסתדר לי אם כן דברי הברייתא בהמשך. לקח עופות? קנה עופות? נו, אז מה התוצאה? מה באמת אומרת הברייתא? מה עושים במקרה כזה שהעשיר הזה הלך וקנה? אתה אומר שהוא קנה עופות? והחליט זה לא לב, זה לחטאת, מה ממשיכה ברייתא ואומרת, אבל הוא הרי עשיר. והוא בא לרב, לשאול אותו מה לעשות, הוא הבין שהוא הסתבך פה בעניין, כי הוא תפס שבתור עשיר הוא לא יכול להביא עופות, הוא אומר, כבר קניתי שתי עופות, הקדשתי זאת לעולה וזאת לחטאת, מה אני עושה עכשיו? אז אם הוא היה מקריב את העופות האלה ככה, כמו שהם היה יוצא ידי חובה, אבל הוא לא הקריב אותם, הוא רוצה להקריב כדת וכדין, נכנס לבית מקדש בטומאה, הוא מרגיש לא טוב עם זה. הוא רוצה שתתכפר לו כמו שצריך, לא מחפש בדיעבד. אז מה אומרת לו הברייתא לעשות? מוסיף ומביא חובתו. מה זה חובתו? מה חייב עשיר להביא אם הוא נכנס לבית מקדש בטומאה? חייב להביא כבשה או סעירה. אז הוא מוסיף ומביא את הכבשה שלו, מאיפה אין לו כסף? מדמי חטאתו. איזה דמי חטאתו? אין לו כסף של חטאת, הוא קנה עם זה אוף. ואין מוסיף ומביא חובתו מדמי עולתו. אבל מהכסף של הקורבן עולה שלא ישתמש בשביל לקנות עם זה את החובה שלו, את הקורבן חטאת שלו. אין לו פה כסף, הוא קנה כבר עופות, אתה אומר. והשאלה של הגמרא. אם הוא לקח מוסיף ומביא חובתו, מה העניין? איפה יש לו כסף שהוא יקנה מזה את הקורבן חובה שלו? עונה הגמרא, מה הבעיה? הוא קנה שתי עופות? הקדיש אותם? יפדה אותם בחזרה, יוריד את הקדושה של העופות על כסף, העופות יהיו חולין והכסף יהיה קדוש, נפריק לי. ואז יהיה לו כסף, את הכסף של החטאת, הוא יוסיף על הכסף הזה ויקנה חטאת בהמה. שואלת הגמרא, יפדה את העוף? ואין פדיון לעוף, אי אפשר לפדות קורבן עוף. אלא, תרצת הגמרא, תירוץ חדש. לא מדובר שהוא קנה שתי עופות, הוא קנה רק עוף אחד, אותו עשיר, מהכסף שהוא הפריש לקורבנות, לכן. אז תלוי איזה קורבן הוא קנה. אם הוא קנה את העולה או שהוא קנה את החטאת. כגון שלקח רק פרידה אחת, רק גוזל אחד. ועליו הוא קרא שם. והכסף של העוף השני הוא השאיר עדיין, לא קנה עם זה עוף. אז תלוי. היא עולה זוון, אם את העוף שהוא קנה, הוא הקדיש את זה לשם עולה. אז, מה נשאר לו? כסף לקורבן חטאת? בסדר גמור. הרי הוא לא יכול להביא עכשיו חטאת העוף. הוא צריך להביא עכשיו חטאת בהמה. אבל יש לו פה קצת כסף לעוף, יוסיף על זה ויקנה בהמה. מוסיף ומביא חובתו מדמי חטאתו. מה יעשה עם העוף שהוא קנה לעולה? והי עולה, אז לה לנדבה, יקריב את זה כעולת נדבה, בתוספות דן, האם זה עולת נדבת ציבור, עולת נדבת יחיד, ניתן לאותו אדם להסתדר. אבל, זה אם הוא קנה את הקורבן, את הקורבן עולה. והיא חטאת זוון. אם העוף היחיד שהוא קנה, הוא הקדיש אותו לשם קורבן חטאת. אז אומרת על זה הברייתא, מה נשאר לך? כסף של עולה? את הכסף הזה אתה לא יכול להשתמש, בשביל להוסיף על זה ולקנות קורבן חטאת, כי כסף זה מיועד לעולה. אז אין מוסיף ומביא את חובתו, דיין את הקורבן חטאת שלו, מדמי עולתו, כי זה מוקדש כבר לעולה. אז מה יעשה? את הכסף הזה ייתן לנדבה של עולת נדבה. והי חטאת, החטאת העוף הזאת, הוא לא יכול להביא, בתור עשיר לכתחילה, הוא לא יכול להביא חטאת עוף. רק בדיעבד אם הוא הביא זה יהיה כשר. אלא מה הוא צריך להביא בהמה, אבל הוא כבר הקדיש את חטאת העוף, מה הוא יעשה איתה? אז ללמיתה, צריך להמתין שהיא תמות. אין לו מה לעשות איתה. הוא לא יכול להקריב אותה, כי חטאת לא באה בנדבה. הוא לא חייב להביא חטאת עוף. הוא חייב להביא חטאת בהמה, אז את זה בתוך חטאת עוף הוא לא יכול להביא. מה להביא, ומה הוא יעשה? יפדה את זה? אי אפשר לבדות עוף. בכל אופן, היה לנו פה ויכוח מאוד מעניין לגבי אדם כזה, שיהיה רצון שנזכה כולנו, כל אלה שהם עדיין לא עשירים, שנזכה לעשיר ולהיות עשירים גדולים. אבל היה כאן ויכוח בדעתו של רבי אלעזר. מה דעתו לגבי עשיר שהביא קורבנות עני? יצא בדיעבד או שהוא צריך להביא קורבן חדש, כמו עשיר? בוא נתבונן בגופם, גופם של דברים, גופה. אמר רבי אלעזר, אמר רבי יושע, היה מטמא מקדש עשיר והביא קורבן עני, לא יצא. זאת אומרת שלפי דעתו של רבי אלעזר, סובר רבי יושעיה שלא יצא אותו עשיר, צריך להביא קורבן עשיר. לעומת זאת, רבי חגא סובר אחרת דעתו של רבי יושעיה. ורבי חגא אמר בשם רבי יושעיה שהוא כן יצא. שואלת הגמרא, מי טיבי? מצורע אני. הרי מצורע, גם כן, צריך להביא, הוא מביא קורבן עשיר. של בהמה וקורבן של עוף, אבל אם הוא עני, אז הוא מביא שתי עופות, אחד לעולה ואחד לחטאת. אז מצורע עני, שהביא קורבן עשיר, יצא ידי חובה. יצא ידי חובה. זאת אומרת, הוא הלך והשקיע. הרב אמר לו, תשמע, אתה לא צריך להביא בהמה, אתה יכול להביא שתי עופות, עולה, חטאת. את האשם אתה תביא באמת בהמה, אבל אתה, עולה וחטאת, אתה יכול להביא שתי עופות. מה לא, אני מאוד רוצה, אתה יודע, נביא קורבן כמו עשיר, נביא בהמה. יצא ידי חובה. אבל אם עשיר הלך וכימץ, הוא היה קמצן, והביא קורבן כמו אני, עשיר שהביא קורבן אני, הביא שתי עופות במקום להביא בהמה, לא יצא. נו. איך אומר... רבי חגא בשם רבי יושעיה שכן יצא, עשיר שהביא קורבן עני יצא. עונה הגמרא, תראה, יש, לא ניכנס כרגע להכל, אבל יש שישה מקרים שמביאים כן. יש חלק גדול יש חלק מהם שמביאים שזה תלוי אם זה עשיר או עני. למשל, קורבן חטאת עולה ויורד, כמו המקרה שדיברנו קודם על אדם שבשוגג נכנס בתומה לבית המקדש, הוא צריך להביא קורבן, חטאת, אבל זה תלוי כמה המצב של הממון שלו. אם הוא עשיר, מביא בהמה חטאת. אם הוא עני, הוא מביא שתי עופות, אחד לעולה ואחד לחטאת. זה תלוי במצב הכלכלי שלו. אדם כזה באמת אומר עליו רבי חגא בשם רבי יושעיה, שאם הוא עשיר והוא הביא קורבן עני, אז בדיעבד הוא יצא. אבל מה שכתוב כאן, לא מדברים על קורבן עולה ויורד, מדברים פה על קורבנות של מצורה. שם זה שונה. שאני מצורה, דכתיב זאת. רש"י מביא את הפסוק בתחילת פרשת מצורה, זאת תהיה תורת המצורה ביום טהרתו. כתוב זאת, שזה מיעוט, רק זה ולא משהו אחר. אם אתה עושה משהו אחר, מה שהתורה אומרת, לא יצא. השיר שהביא קורבן, אני לא יצא. שואלת הגמרא, הכי ראישה נמי, למה כשמצורע אני אביא קורבן עשיר הוא כן יצא? הרי כתוב זאת, בדיוק כמו שהתורה אומרת, התורה אומרת שאני צריך להביא שתי עופות, לא בהמה. עונה הגמרא, רבי רחמנא תורת, מצד אחד יש לנו גם ריבוי, זאת תהיה תורת המצורת, אם רבים לו עוד דברים, שלא, גם מה שלא כתוב מפורש, שאם אני רוצה להביא קורבן עשיר, אשרה ואשרי חלקו, ודאי שיצא. אומרת הגמרא, גם הברייתא אומרת אותו דבר, והתניא, פה והתניא זה לא קושייה, אלא פה זה ראיה. תורת, זה שכתוב זאת תהיה תורת המצורה, זה בא לרבות, שיש תורה שלא כתובה מפורש, אבל זה גם כן, זה גם בסדר. מה? לרבות מצורה אני, שהתורה אומרת שהוא צריך להביא שתי עופות, אם הוא הביא קורבן, שהביא קורבן עשיר, יצא ידי חובה. יכול אפילו מצורה עשיר, שהביא קורבן אני, גם הוא יצא ידי חובה? לא. תלמוד לומר זאת, שזה למעט. שדווקא איך שהתורה אומרת, ככה צריך להביא. צריך להביא קורבן עשיר, לא יכול להביא קורבן אני. שואלת הגמרא, אם לעניין מצורע כבר למדנו ש מצורע עשיר לא יוצא אם הוא מביא קורבן עני, אז אולי נלמד גם לגבי כל קורבנות חטאת של עולה ויורד, כמו למשל אדם שנכנס לבית מקדש בטומאה, בשוגג, גם שם נאמר אולי שהשיר שמביא קורבן עני לא יצא, ונלף מינה שנלמד ממצורע, עונת הגמרא לא. ומצורע מעת רחמנה שהתורה כותבת לעניין מצורע, ואם דל הוא, שדווקא לעניין מצורע נאמרה ההלכה שהשיר לא יצא ידי חובה וקורבן עני, ורק עני יוצא ידי חובה וקורבן עני, דל הוא, דווקא הוא. אבל לעניין, למשל, אדם שנכנס לבית מקדש בטומאה בשוגג, הוא, אם הוא עשיר שהביא קורבן עני, בדיעבד הוא כן יצא ידי חובה. אומרת המשנה, ביום הכיפורים, הרי הכהן גדול לוקח שני שעירים, אחד בימינו, אחד בשמאלו, אחרי זה הוא מכניס את שתי הידיים לתוך גורל, מוציא משם שתי גורלות, שתי פתקאות כאלה, אחד כתוב להשם ואחד לזזל, ואם בימינו יצא הגורל להשם, אז השעיר של ימינו הוא השעיר להשם. מקריבים אותו קורבן שעיר של יום הכיפורים. ולשמאלו שיצא הפתקה להזזל, זה אומר שהשעיר של שמאלו, הוא שולחים אותו להזזל, בשביל לחפר על האבונות. אחרי שקבענו איזה שעיר להשם ואיזה שעיר להזזל, אומרת המשנה שהכהן גדול קשר לשון, הכוונה רצועה כזאת, מעורכת כמו לשון, של זהורית. זהורית הכוונה צמר צבוע בצבע אדום. התרגום של המילים תולעת שני בספר שמות פרק חפי, זה צבא זהורי. שני זה הכוונה זהורי, זהורית זה שני, שני זה הכוונה צבע אדום. זאת אומרת, רצועה מצמר בצבע אדום. קושרים כזאת רצועה בראש שעיר המשתלח, בין הקרניים שלו. והעמידו את השעיר הזה לכיוון היציאה, כנגד בית שילוחו, כנגד הכיוון שלשם הוא עתיד להשתלח להזזל. ולנשחט את השעיר להשם, כנגד בית שחיטתו. המסקנה של הגמרא שקושרים לו גם כן רצועה של צמר, אבל לא בין קרניו, אלא בצווארו, במקום ששם הוא עתיד להישחט, כדי שלא יטעו בין השעיר הזה לבין שעירים אחרים. טוב, אחרי שסיימנו עם הגורל של שני השעירים, הולכים לעבודה הבאה. העבודה הבאה זה וידוי שני על הפר של הכהן גדול. הרי העבודה הראשונה מה הייתה? שהכהן גדול לקח פר, חטאת שלו, מתוודה על ראש הפר, על אבונותיו ואבונות אנשי ביתו. זה היה וידוי ראשון. אחר כך הוא הלך ועשה גורל על שני השעירים. עכשיו הוא חוזר חזרה להתוודות פעם שנייה על ראש הפר שלו, והפעם הוא מתוודה חוץ מעל האבונות שלו ועל של אנשי ביתו, הוא מתוודה גם על האבונות של שאר הכהנים. סומך, כן, בא לו אצל פרו פעם שנייה כבר, וסומך שתי ידיו עליו על ראשו של הפר, הוא מתוודה על האבונות גם של הכהנים, וכך היה אומר, אנא השם, הוא היה מזכיר שם המפורש. הגרסה פה אומרים, אביתי ופשעתי וחטאתי לפניך, אני ובני ביתי, ופה הוא מוסיף, ובני אהרון עם קדושך, אנא השם, כפר נא לאבונות ולפשעים ולחטאים שאביתי ושפשעתי ושחטאתי לפניך, אני וביתי ובני אהרון עם קדושך. ככתוב בתורת משה עבדיך שביום הכיפורים אתה מחפר, כי ביום הזה יחפר עליכם, לתאר אתכם, מכל חטאותיכם, לפני השם תתהרו, גם כאן הוא היה מזכיר שם המפורש. והן, שהיו שומעים שלוש פעמים שם המפורש, יוצא מפיו של כהן הגדול בקדושה ובטהרה, הם היו עונים אחריו, כל הכהנים והעם, ואומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. בשנה למדנו שקשרו לשון של זהורית בין קרניו של השעיר להזזל, ולנשחט כנגד בית שילוחו, כנגד בית שחיטתו. והסברנו שזה הכוונה ששמים לו את הרצועה של הצמר האדום על הצוואר לשעיר להשם. הגמרא מסתפקת בזה בהתחלה. היא באה אלו, מה הכוונה ולנשחת כנגד בית שחיטתו? האם קשרו אותו כנגד בית שחיטתו? דהיינו ששמו לו את הרצועה של הלשון של זהורית בצוואר, כמו שבאמת זה המסקנה, הקשירה כאי. כמו שקושרים את הרצועה צמר בין קרניו של השעיר המשתלח, ככה גם קשרו רצועה צמר על צווארו של השעיר להשם, כדי שלא יטעו בינם לבין שאר השעירים. או שנאמר, העמדה כאי, שהעמידו את השעיר להשם כנגד בית שחיטתו לכיוון תוך העזרה. את השעיר להזזל מעמידים כנגד החוצה, ואת השעיר להשם כנגד פנימה, אולי זה הכוונה. אומרת הגמרא, לא זה הכוונה. הכוונה היא כמו הפירוש הראשון. שקשרו לו, רצועה אדומה מצמר בצוואר. תשמע, דתני רב יוסף. קשר לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח, בין הקרניים שלו, ועמידו איפה? לכיוון היציאה, כנגד בית שילוחו, לאן שולחים לשלוח אותו, ולנשחת כנגד בית שחיטתו. מה עשו כנגד בית שחיטתו? האם קשרו לו איזה רצועה או שהעמידו אותו כנגד המקום שהוא עתיד להישחט? בוא נראה לפי הטעם למה. למה היה כנגד בית שחיטתו? הסיבה היא שלא יתערב זה בזה, כדי שלא יתערבבו השעירים זה בזה, השעיר להשם ולעזאזלו ולהפך, ושלא יתערב אחד השעירים בשעירים אחרים. רגע. אי אמרת בשלמה הקשירה כאי, אם הכוונה ולנשחת כנגד בית שחיטתו, הכוונה שקשרו לו רצועה בצוואר, באמת זה עוזר, שפיר, שהוא לא יתערבב עם צעירים אחרים, כי הוא יש לו רצועה בצוואר ולהם אין. אלא היא אמרת ולנשחת כנגד בית שחיטתו, הכוונה שמעמידים אותו לכיוון המקום של השחיטה. העמדה כאי, מה מועיל שהוא לא יתערבב בצעירים אחרים? יש שם צעירים בעזרה. יכול להיות שיהיו עוד צעירים שפונים כלפי ה... כלפי פנימה, אז נהי, זה בחברי לא מיריב. הוא לא התבלבלו בין השעיר להשם לשעיר להזזל, כי השעיר להזזל יש לו רצועה קשורה בין קרניו, והוא אין לו רצועה קשורה בין קרניו. אי קטיר בי ואי לא קטיר בי, השעיר להזזל קשור בקרניו, לשון של זהורית, והשעיר להשם לא קשור. אבל באחרינה מיירב, אבל אולי השעיר להשם מתערבב בשעירים אחרים, איזה היכר יש בינו ל... שהוא שונה מהם. אלא לאו שמאמינה, וכי לא מוכח כאן מהברייתא, שמה הכוונה לנשחת כנגד בית שחיטתו? הקשירה כאי, קשרו גם לשעיר להשם רצועה אדומה מצמר, אבל אצלו קשרו את זה במקום של השחיטה, בצוואר. שמאמינה, באמת זו הוכחה. אמר רבי יצחק, אנחנו מדברים על זה, שקושרים לשון של צמר אדומה בין קרניו של השעיר לעזאזל. אתה יודע מה? יש עוד מקרה של לשון של צמר, רצועה של צמר. שתי לשונות שמעתי. אחת של פרה. כשבאים לשחוט פרה אדומה ולשרוף את בשרה בשביל אפר פרה אדומה, אז צריך להשליך אל תוך שריפת הפרה שני תולעת, דהיינו רצועה של צמר צבוע בצבע אדום. ואחת של שעיר המשתלח, עוד לשון, עוד רצועה של צמר בצבע אדום, שקושרים על השעיר המשתלח בין קרניו. עכשיו, אני שמעתי את שתי הלשונות האלה, שצריך שתי לשונות בשני המקרים, וגם שמעתי על אחת מהם שהיא צריכה שיעור. אי אפשר סתם חתיכת רצועה בלי גודל מסוים, יש איזשהו שיעור שצריך. ואחת מהם אינה צריכה שיעור. עכשיו, ולא ידענה, אני לא יודע האם השעיר המשתלח צריך שיעור או לא צריך שיעור הרצועה שלו מצמר האדומה. האם הרצועה שזורקים לתוך שריפת הפרה האדומה צריך שיעור או לא צריך שיעור הרצועה האדומה מצמר שלו. אני לא יודע, אחד מהם צריך שיעור והשני לא, אני לא יודע איזה מביניהם צריך ואיזה לא. אמר רב יוסף, אתה לא יודע? בוא ננסה לפתור את זה לבד. נחזה ענן, נראה אנחנו בעצמנו. הרי... הרצועת צמר של שעיר המשתלח דבאי חלוקה. הרי כשמגיעים שם לעזאזל, אז הכהן שלקח את השעיר לעזאזל, כשהוא בא לשם הוא צריך לגזור את הרצועה הזאת לשני חלקים. חלק אחד הוא קושר בראש הסלע, וחלק השני הוא קושר בשעיר עצמו. אז אם כן, באי חלוקה, באי שיעור, בשביל שיהיה לך אפשרות לחתוך את ה... רצועה לשניים, אתה צריך שתהיה ארוכה מספיק, אז צריך שיעור. לעומת זאת, של פרה אדומה, אתה משליך אותה לתוך שריפת הפרה, אתה לא צריך לחלק אותה לשניים. זה לא באי חלוקה, אז כנראה לא באי שיעור. ככה אני מנסה להבין. רמי בר חמה לא קיבל את הסברה הזאת. מתקיף לרמי בר חמה, דפרה נמי, גם הלשון של הצמר, של פרה, שזורקים לתוך שריפה של פרה אדומה, נמי צריך שיהיה בה כמות מסוימת. למרות שאתה לא מחלק אותה לשניים, אבל אתה רוצה להשליך אותה אל תוך שריפת הפרה. בשביל לזרוק משהו, צריך שיהיה לו איזשהו משקל. אם הוא קל מאוד, הוא אף, הוא לא נופל. באי כובד, הוא צריך להיות כבד. לכן צריך שיעור. אמר לי רבה, אתה צודק באמת, אבל זה רק לפי דעה של תנא אחד. צריך לזרוק את הרצועה של צמר לתוך שרפת הפרה, זה צריך להיכנס פנימה, ולא, שזה לא יישרף באוויר. אבל יש דעה שסוברת שזה לא צריך להיות כבד. זה כן יכול להישרף גם באוויר, הרצועה של הצמר הזאת של הפרה אדומה. וכך סובר רבי יצחק. כובד תנאי היא, ורבי יצחק סובר כמו התנא שאומר, שלא צריך שהרצועה הזאת של הצמר שזורקים לתוך השריפה של אפר פרה אדומה, לא צריך להיות לשקול, אז לכן לא צריך שיעור. שואלת הגמרא, מה אומר רב יוסף בתירוץ? שהלשון של צמר אדום שזורקים לתוך שריפת הפרה, לא חייבים שיהיה בו שיעור מסוים, כי הוא לא צריך להיות כבד, ומילא שורפים אותו, לא מחלקים אותו לשניים. שואלת הגמרא, מה? דפרה לא באי חלוקה, לא צריך לחלק את הלשון של צמר, לשון של זהורית, שמכניסים לתוך שריפת הפרה, לא צריך לחלק אותו לשניים? הייתי והבאי, הבאי הקשה על רב יוסף. הרי הברייתא אומרת, כיצד הוא עושה? איך הכהן ששורף את הפרה האדומה, עושה עם הדברים שזורקים לתוך שריפת הפרה? הרי לא זורקים שם רק לשון של זהורית. זורקים שם, הפסוק אומר, ולקח הכהן עץ ארז, זה דבר אחד, ואיזוב, עשב איזוב, וגם שני תולעת, ואת שלושתם יחד השליך אל תוך שריפת הפרה. שני תולעת זה הכוונה לשון של זהורית, צריכים שלושתם יחד. עכשיו, אומרת הברייתא, כיצד הוא עושה? קורחן את העץ ערב והאזוב בשיירי לשון. מה אתה מבין? שאל לך לשון ארוכה, חתכת אותה ועשית אותה אגודה ביחד עם הארז והאזוב, ואתה קושר את שלושתם יחד במה שנשאר אחרי שחתכת מהרצועה. אתה רואה מפה שכן אנחנו מחלקים את זה לשניים, זה כן צריך שיעור. עונה הגמרא, באמת זה לא צריך שיעור. ואי מה בזנב לשון. דיינו, קורחם במקום שבו הלשון של זהורית קצרה יותר, כמו זנב. כנראה לשון של צמר, מסורק בדרך כלל, הוא מצד אחד הוא רחב והוא נהיה יותר ויותר צר. אז בחלק הצר קושרים את הארז והאזוב. אבל באמת לא מחלקים את זה לשניים, לכן זה לא צריך שיעור. אמר רבי חנין, אמר בשם רב, התורה אומרת שצריך להשליך לתוך השריפה ששורפים את הבשר של הפרה האדומה עץ ארז ואזוב. כתוב הלשון של הפסוק, והשליך אל תוך שריפת הפרה. מה הכוונה אל תוך? האם זה צריך להיות ממש סמוך לגחלים? או שזה יכול להיות בשלבת למעלה גם כן? אז על זה אמר רב חנין בשם רב, שלא חייב להיות סמוך לגחלים שלשם השליחו את העץ ארז והאזוב והשני תולעת. אלא שקלטתם שלהבת כבר כשרה. זאת אומרת, אם זרק את זה לתוך האש, אפילו בגובה, השלהבת חרכה את העץ ארז והאזוב, כבר זה כשר. שואלת הגמרא, מי טבעי? נתהבהב הלשון. אם הלשון של זהורית רק נשרף קצת מהשלהבת של האש, וזה לא נפל לתוך השריפה, בדיעבד זה לא טוב. כי צריך לזרוק את זה אל תוך שריפת הפרה, שריפת כן, של הבשר של הפרה אדומה. אז מה הוא יעשה? מביא לשון אחר ומקדש לשם פרה אדומה. אתה רואה מפה שזה לא יכול להתהבב בשלבת, אלא צריך ממש לזרוק את זה סמוך לגחלים. זה מביא הגמרא על זה שני תירוצים. תירוץ אחד של הבית, תירוץ שני של רבה. תירוץ ראשון של אביי, אמר אביי לא קשיא. כאן, מתי בדיעבד לא יצא ידי חובה אם השלהבת הבהבה את הלשון של זהורית? בקולחת. כלח, שהאש היא עולה מלמטה למעלה, ישר כזה, זאת אומרת שלהבת שעולה לגובה. אז, מכיוון שהשלהבת רחוקה מאוד מהגחלים של עיקר השריפה, אם מתאבהב הלשון של זהורית שם למעלה, זה לא נחשב שזה היה בתוך שריפת הפרה, וצריך להביא אחר. וכאן, מתי אמר רב חני בשם רב שזה כן יהיה קשר? בשלהבת נכפפת, שהיא קרובה לעיקר השריפה. לכן אפילו שהיא התאהבה בשלהבת ולא הייתה ממש בתוך השריפה, זה נקרא אל תוך שריפת הפרה. כי כל השריפה עצמה נמוכה מאוד, אז זה לא... זה לא חייב להישרף דווקא סמוך לגחלים, כל השריפה עצמה נחשבת כמו תוך שריפה. תירוץ שני, רב אמר, מה אתה אומר? מצד אחד רב חנין אומר בשם רב, שעצם זה שהשלהבת קלטה את העץ ארץ שני תולעת וגורסים גם אזוב, זה מספיק. מצד שני הברייתא אומרת שזה לא מספיק, אלא צריך שזה יהיה ממש בתוך השריפה. באמת יש בזה מחלוקת תנאים. כובד תנאי היא, הרי יש מחלוקת תנאים, האם הלשון של זהורית צריכה להיות כבדה שתיכנס לתוך שריפת הפרה, או שהיא לא צריכה להיות כבדה, ולפי זה, גם אם היא נתהבהבה ונשרפה בשלהבת, זה גם מספיק טוב. נתניה, למה קורחן את העץ ארז והאזוב והשני תולד ביחד, ורק ביחד הם משליחו אותם מתוך שריפת הפרה? כדי שיהיו כולם באגודה אחת, ויפלו יחד לתוך האש שלהם דברי רבי. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, כדי שיהיה בהם כובד, כדי שהם יהיו כבדים ויפלו לתוך שריפת הפרה. זאת אומרת שהוא סובר שצריך שיהיה כובד. ורבי אלעזר ברבי שמעון סובר שלא צריך שיהיה כובד. אם ככה, לפי רבי, שזה לא צריך להיות כבד, אז גם אם זה יתהבהב למעלה, השני תולעת, הלשון של זהורית, זה גם כשר. וזה מה שאמר רב חנין בשם רב, שאם קלטתם שלהבת כשר. ומה שכתוב בברייתא, שאם יתהבהב הלשון, מביא לשון אחר, ומקדש. זה כמו הדעה של רבי אלעזר ברבי שמעון, שהוא סובר שהלשון של זהורית צריכה להיות כבדה להיכנס תוך שריפת הפרה, לכן זה לא מספיק שזה מתהבהב למעלה. עד כאן דף ממלף.